כולם, היום יום ראשון, ו' בטבת, תש"ע, ח', יפה מאוד. אנחנו היום בשיעור שלנו נדבר על צום, צום שהולך ומתקרב אלינו ביום חמישי. אם משיח בן דוד לא יגיע עד אז, אז אנחנו נצטרך לצום את צום 10 בטבת. ואני רוצה רק ככה, במעבר מהיר בשיעור שלנו היום, להזכיר, כל שנה מדברים על זה, להזכיר את ההלכות של 10 בטבת. תגידו לי, רגע, אבל יום ראשון יש עוד זמן. נכון, אבל אתם יודעים, אנחנו יודעים מה קורה עכשיו. מה יהיה ביום שני, שלישי, רביעי? מי יודע? יש פה מישהו שיכול לחתום על זה? לא. אז בואו נעשה עכשיו שיעור הלכה. אז עכשיו שיעור הלכה, נלמוד את ההלכות של 10 בטבת. אבל אני הייתי באמת מבקש מכם להצטרף אליי, כל אחד בטון שלו, אבל להשתדל שזה יהיה מאוד מאוד קרוב, ואז אנחנו באמת צריכים להזדקל ולהתבונן ולראות, כי הרי בסך הכל תודה לאל השתבח שמו ריבון העולמים. אנחנו בארץ ישראל, אנחנו יושבים כאן בירושלים, עיר הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. אנחנו הולכים ברגל אל העיר העתיקה, אל מקום המקדש. לא ניכנס עכשיו אם עולים או לא עולים, אבל אנחנו מגיעים עד הכותל המערבי, כן, שבו על פי דברי רבותינו, מזה שנים, מאות שנים, שכינה שורה עליו. למה? כי ישראל קיבלו אותו עליהם. ישראל קידשו את המקום. יש שם שכינה, מתפללים שם. מעל הכותל, כולם יודעים, נמצאים עם הרוכב על הגמלים, שעם הזמן השתנה והוא נוסע במכוניות. אבל, בכל מקרה, עדיין בית המקדש שומם. כן, שואלים מהלכים בו, ואני רוצה לבקש מחילה מהשואלים. כי להגיד שאלה שמסתובבים שם על ההר, הם דומים לשואלים, זה קצת ביזיון לשואלים. אז אם כן, אנחנו צריכים להזכיר לנו, בחיי היומיום, שיש לנו עדיין חסר, חסר גדול, בכך שבית המקדש עדיין לא עומד על תילו. אנחנו חיים את חיינו ברוך השם בשירה ובזמרה, ועושים שמחות כן ירבו, אבל מתוך כך אנחנו נוטים לשכוח. לכן תקנו למשל, לפני ברכת המזון, יש רבים שנוהגים לומר מזמור. איזה מזמור? לא מכירים. יפה, הנערות בבל. על נערות בבל, כן? זה אחד מהאפשרויות. אבל מזכירים לעצמנו שעדיין לא הגענו לשלמות הראויה לעם ישראל. וזאת למה? טוב, הרבה סיבות תיתנו לכך, אני לא רוצה להוסיף. אבל באופן העקרוני, עדיין בית המקדש, מי שמתקשה לראות זאת מחומות הכותל המערבי, יכול לראות זאת בתמונות ממבט על. אין, יש שם שיקוץ שומם. יש שם את זה שלהם, שהם עושים ממנו עניין, כן? אבל מה לעשות? עדיין לא זכינו. לא זכינו שנראה את הבית בתפארתו. אז יהי רצון באמת שהשיעור שלנו ככה אולי יוסיף עוד משהו, אם ירצה השם, למשקל של הזכויות, כדי שבאמת נזכה לעלות להר בית השם. אז לכן אנחנו עוסקים היום בנושא שנקרא 10 בטבת. ורציתי ככה לשתף אתכם בדרך, חשבתי, מה השיר הכי מתאים לפתוח שיעור כזה? מה אתם אומרים? לא נעבוד בבל, כי אנחנו כבר בארץ ישראל, אבל משהו נוסף, עוד רעיון? שלא לא נשכח פשוט, כן. אם יש ככה, נכון, נכון. איזה ביצוע אתם רוצים להגיד לי? נעשה את הרגיל? טוב. אם יש ככה, ירושלים, אתה יכול לתת לנו ליווי עם הגיטרה. כך ימיני, אם אשכחך, ירושלים, תשכח. תירבק לשוני לזיקי ירושלים על ראש שמחתי. רבותיי, צום עשרה בטבת הוא אחד מארבעה עצומות שמקיפים אותנו במהלך השנה, ואני לא מדבר על תשעה באב, או כן, על יום הכיפורים. אנחנו מדברים על ארבעה צומות שמציינים לנו תקופות, זמנים כואבים, זמנים חשוכים, שההיסטוריה היהודית נפגשה איתם במציאות. שלושת הימים האחרונים, חוץ מעשרה בטבת ותשעה באב, זה היה יום החורבן של בית המקדש הראשון והשני. 17 בתמוז זה היום שבו טיטוס ולגיונות רומא פרצו את חומות ירושלים. בג' בתשרי, כולם יודעים, נרצח גדליהו בן אחיקם, היה מושל יהודי מטעם מלך בבל, וכל היהודים שעוד נותרו בירושלים ברחו למצרים, ועשרה בטבת. למעשה עשרה בטבת הוא הראשון במהלך. הוא הראשון שמציין את המצור. המצור שהטיל נבוכדנצר על ירושלים, מלך בבל, ואת תחילת הקרב, קרב ההישרדות של עם ישראל מול ממלכת בבל, תקופת ירמיהו, ומי שזוכר, למד קצת שמה על הנבואות של ירמיהו, והאופן שבו ירמיהו מדבר, לא רוצה לקטרג, אבל מדבר אל הקירות. אנשים לא מקשיבים, אנשים חיים בשלהם, טוב להם במעשיהם, הם לא רואים שום חשש ושום עניין, איך אומרים, יהיה בסדר, אנחנו נתארגן כמנהג יהודים מאז ומעולם. אנחנו הסתדרות ניקים, אנחנו נסתדר, יהיה בסדר, הכל יעבור בשלום. אם כן, למעשה, צריך לדעת שבסופו של תהליך המצור הזה, כולנו יודעים, עם ישראל הפסיד במערכה, בית המקדש הוחרב על ידי מלך בבל, כולם יוצאים לגלות המובטחת להם בנבואה, הם לא עשו תשובה והם לא עשו תשובה, והם גלו לבבל 70 שנה. סיפור ידוע, היסטורי, מוכר, יש לו הוכחות גם בהיסטוריית העמים וגם במקורות הקדושים שלנו. אחד התיעודים שמתארים את גלות בבל, את חורבן הבית וגלות בבל, אנחנו מוצאים בספר יחזקאל. הנביא יחזקאל הוגלה לבבל. הוא היה חלק מקבוצת הגולים שנשלחו עוד לפני החורבן השלם, כבר על ידי מלך בבל, 11 שנים לפני שבית המקדש חרב. יחזקאל היה בבבל כבר 11 שנים לפני שבית המקדש הראשון חרב. היום בכך, הצום הזה, בשל היותו הסדק הראשון שהוביל לחורבן שלם, הוא חמור מאוד. מה פירוש חמור מאוד? הוא חמור עד כדי כך, שאם הוא היה חל, אם הוא היה חל בערב שבת, כלומר ביום שישי, בדרך כלל צומות שחלים ביום שישי על פי הלוח, מה עושים להם? כפות. אנחנו דוחים אותם. אנחנו משנים את המועד של הצום לפי הקרבה אל השבת. אבל הצום הזה, אם היה חל ביום שישי, מה היה קורה? צמים ביום שישי, נכנסים לשבת בצום. הוא חמור כל כך, עד שחכמים השאירו אותו במקום, ולא רק זה, אלא בעיקר הדין היינו צריכים לצום בו, אתם יודעים ממתי? כמו תשעה באב, מהערב. אלא שתקנו חכמים שלא להכביד, ולכן אנחנו צמים את הצום הזה מעלות השחר. אבל באמת לכתחילה אנחנו צריכים לצום את עשרה בטבת ממתי? מהערב. כמו צום תשעה באב, כמו צום יום הכיפורים. זה מראה לנו על חשיבותו של הצום, על חומרתו. ההוכחה שתשעה באב ויום הכיפורים שווים. שווים. שניהם מתחילים באותו זמן מהערב עד ערב. על יום הכיפורים נאמר בתורה, מערב עד ערב תשבטו שבתכם, ותשעה באב אנחנו צמים מהערב. עד לאחר מכן, ערב שלאחר מכן. גם עשרה בטבת היה צריך להיות כך מעיקר הדין. ישנם עוד דברים שאנחנו שוכחים, משום שהעוצמה הגדולה של חורבן הבית מאפילה, משכיחה את שאר הסיבות או שאר האירועים שקרו דווקא ביום הזה, שנקרא עשרה בטבת. יש ימים בחודש טבת שגרמו לחוסר נחת ולעצב ולצער לעם ישראל כולו, בתקופות השונות. אחד מהם, אנחנו לא מזמן נפרדנו מאחד החגים הגדולים שתקנו חז"ל, חג החנוכה. חג החנוכה, היוונים, אנחנו יודעים שהיו אנשים שהתעסקו בלימוד חוכמות. הייתה אומה חכמה, שהיה לה הרבה חוכמה והבנה ביסודות מדעיים, פילוסופיים, והם נפגשו עם תורת ישראל, ובאמת בשמונה בטבת, כן? עוד יומיים, כן? המלך המצרי, שקראו לו פטומבאי, פטולמאי, כל מיני שמות, אני לא כל כך מכיר אותם, להגיד אותם נכון, כינס 70 מחכמי ישראל, ואילץ אותם בכוח, בעל כורחם, לתרגם את התורה ליוונית. וזה נקרא תרגום ה-70. זה נעשה בחודש טבת, בשמיני לטבת. למה? לא, 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 ממש לא. ישבו אותם 70 זקנים, כל אחד בחדר בשל עצמו, ללא קשר עם חברו שיושב לידו. הוא לא ידע אולי אפילו שהוא נמצא שם. והיה להם רק אפשרות אחת, לתרגם את התורה ליוונית. למה? כי זו חוכמה, וצריך להבין אותה. ורצו ללמוד את החוכמה הזו. הנס הגדול שהיה, שלאחר שסיימו כולם לתרגם את התורה, התברר שהקדוש ברוך הוא חס על עמו ישראל, וכולם תרגמו מילה מילה אותו דבר, בלי קשר ביניהם. זה הנס גדול, אבל כאשר התחילו לתרגם את התורה, הזדעזעה הארץ, תפקוף פרסה על תפקוף פרסה. זה לגלות את הסוד האלוקי למי שלא ראוי, למי שלא שייך, למי שלא מתאים. זה היה בחודש טבת. למעשה, מתוך כך שהתורה תורגמה ליוונית, היא יצרה מציאות של השפעה על החברה היהודית. והיא השפיעה בפועל על מה? אצל חלק מהאנשים התחברו ליוונים מתוך זה שאמרו, תראה, אם התורה כבר מתורגמת ליוונית, זאת אומרת שאין בעיה, אפשר להיות קרובים ליוונים. הנה, אפשר ללמוד תורה ביוונית, אפשר לדבר ביוונית, אפשר להתנהג כמו יווני. ולאט לאט זה גרם להידרדרות של עם ישראל, ואנחנו יודעים שבתקופת המכבים, רוב העם היהודי מה היה? מתייוון. כלומר, לא שאנחנו נתבלבל ונחשוב שמתתיהו ובניו היו עם חבורה ענקית אחריהם, ומאות אלפים הלכו אחריהם. להפך, הם היו די לבד. כי רוב העם ראה בזה הכשר. אם התורה מתורגמת ליוונית, אז היוונים קיבלו תעודת הכשר. ועכשיו אפשר, איך אומרים? לאכול מפריים ולסבוע מטובם, שם ירחם. אז זה גרם גם כן לנזק. בשמיני בטבת. היה עוד דבר. דבר שגרם לצער גדול בעם ישראל. אחד מהנביאים, שבזמן קורש, קיבל רשות לעלות ולבנות את ירושלים, ולבנות את בית המקדש ולשכלל את ההריסות, היה עזרא. עזרא הסופר היה ענק שבענקים. התלמוד משווה אותו למשה רבנו. זה עזרא. ועזרא הסופר אומר את הגמרא, שאלמלא ניתנה התורה על ידי משה רבנו, היא הייתה מועברת במסורת לבני ישראל על ידי עזרא. איזה אדם גדול, איזה אדם ענק. והאדם הזה הנהיג את שיבת ציון בימי קורש, והגיע לירושלים, והתמודד עם הקשיים, ושיפצו, בנו מחדש את בית המקדש השני, כאשר התבססו על הריסותיו של הראשון. אמנם, בתקופה מאוחרת יותר, קיבל סיוע עזרא מהנביא נחמיה, שעלה אחריו, לא ביום אחד, אלא כמעט 20 שנה אחריו, אבל בצורה קצת יותר צנועה, הם בנו יחד את בית המקדש השני, שהיה פחות מפואר מבית המקדש שבנה שלמה. למעשה, אחד הדברים המרכזיים שעושה עזרא, הוא מודיע לעם ישראל שנמצא בירושלים, מי שהיה, היו נשואים ונשואי תערובת, והוא גורם לאנשים להיפרד מנשותיהם הגויות. להיפרד ממש בפועל, ועם ישראל באמת עושה פעולה, עושה תשובה, ויוצר מחדש נישואים כשרים, ומי שהתחתן עם גויות במלכות החשברוש וכדומה, משתחרר מהעול הרוחני הנוראי הזה, ויוצר מחדש עם ישראל כשר וטהור בתקופתו. עזרא מחזק את שמירת השבת. הוא בונה מערכת שלמה של בתי ספר, שמלמדים בהם תורה, ומלמדים בהם את תורת משה. עזרא סופר שהיה אדם נקי, נקי חפיים ובר לבב, רחום, חנון, עם ידע, עם מעוף, עם חזון. הוא למעשה היה האדם שהצליח לאחד את עם ישראל שעלה מבבל, הצליח לאחד אותם סביב בית המקדש, סביב ירושלים, וגרם לכך שבמשך 410 שנים בית המקדש השני עמד על תילו, ועל ידי כך נתן את המסלול, יצר את המסלול שעליו היינו אמורים, איך אומרים, ללכת בשקט עד ביד משיח. אדם הזה, עזרא הסופר, הלך לעולמו. מתי? מה אתם אומרים? תת בטבת. אז מה יצא לנו? בשמיני בטבת, תרגום השבעים. בתת טבת, כמה שנים אחר כך, כן? נפטר עזרא. בעשירי בטבת החל המצור. נו, יש פה מילי שיכול לצום שלושה ימים רצוף? אין מצב. היות, אין מצב. אין מצב. לכן, היות וחזל ראו שלא אי אפשר לגזור שלושה ימי צום אחד אחר השני, כאשר הצום האחרון הוא מהלילה, מלילה עד לילה, לכן מה שעשו חזל, הם עשו איחוד, חיבור של שלושת הזמנים הללו ליום אחד. יום אחד, יום זיכרון שכולל בתוכו לא רק את עשירי בטבת, אלא גם בפטירת עזרא, גם את זמן תרגום התורה, תרגום השבעים. הרבנות הראשית בימינו הוסיפה גם את יום הקדיש הכללי לאותם אנשים שנרצחו על ידי הנאצים עם החשמם ועוזריהם מכל האומות, גם כאלה שאומרים שהם לא, ויצאו את זה כיום הקדיש הכללי לאותם אלו שלא יודעים מה היה, מתי, רק יודעים שהם נרצחו על ידי שונא ישראל מאז ומעולם, והדבר ידוע ומפורסם, לא צריך להאריך בזה. אז אנחנו רק יכולים להיות ככה בתפילה וכמיהה שנזכה באמת להוסיף ימי שמחה בלוח שלנו, ולא רק להתעסק עם מועדים שהם מעציבים. מכאן אנחנו צריכים באווירה הזו, בתפיסה הזו, לגשת אל ההלכות הקשורות לעשרה בטבת. לכאורה, כולנו מכירים את זה, שיש כאלה שמחפשים להם קולות. קולות, כל מיני פטנטים ושיטות איך או לא לצום, בגלל שהם מגדירים את עצמם באותו יום כשוטים, ואז שוטה פטור מן המצוות, או כחולה שיש בו סכנה, וכו' וכו'. כלומר, הדבר הזה צריך לבוא לידי הבנה. מה מהות הצום הזה? למה אנחנו צמים וזה קשה? ולמה זה קשה? כי אנחנו יושבים לנו על סיר הבשר. אנחנו יושבים בירושלים, עיר הקודש, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, ברוך השם, תודה לאל, כל טוב יש לנו, לא חסר דבר. כן, נכון, חסרונות אישיים יש לכל אחד. ללאומיות היהודית חסרת בית המקדש, אבל בדרך הכל אנחנו מסתדרים לא רע בלעדיו. תסתכלו איך אנחנו חיים. זאת אומרת שאנחנו, איך אומרים, בסדר. אז כל פעם שיש מאומות על הר הבית, על ידי השואלים, סליחה מהשואלים, על ידי אותם עבריינים, אז אנחנו אומרים, אוי ואבוי, מה זה, למה אין שלטון יהודי בהר הבית? וזהו, וזה זה נגמר. כלומר, יש אנשים שיעלו להר, ויש אנשים שלא יעלו להר, ובזה זה נגמר. כלומר, אנחנו מסתדרים לא רע, וזה דבר נורא. זה דבר נורא שאתה לא מבין שאתה חסר, ובית המקדש הוא בחורבנו. ואתה חי טוב עם זה.
למה זה רע שאנחנו...
אז אני מצטער שאתה לא תופס את זה.
כאשר... אנחנו מסתדר יותר טוב, אבל מה
רע
שאנחנו עכשיו
מסתדר
טוב?
לא, זה לא אמרתי. אמרתי שלא מפריע לנו שאין לנו בית המקדש. אם זה היה מפריע לנו, היינו מתנהגים אחרת. היינו עושים הכל כדי לתקן למה שצריך שזה לא יקרה. אבל אנחנו חיים לא רע. בלעדיו, ובמועדים הקבועים על פי הנועל, הלוח השנה, אנחנו עושים את מה שצריך. הבית ישבע, ואנחנו נצום, ואנחנו נזכיר את ירושלים בחופה, וכל השאר, ברוך השם, יש כל מיני זמרים, יש הופעות, הכל בסדר, ברוך השם, תודה לאל, השתבח שמו. כן, צריך להגיד תודה על מה שיש, אין ספק. אין ספק. וזכינו בדור הזה, אנחנו, כולנו, כאן, רובנו, להיוולד בארץ ישראל. דבר שבעינינו זה טבעי לחלוטין. אבל תשאלו את הסבים והסבתות שלכם שנולדו תחת שלטונם של גויים ולא משנה איפה, זה לא כל כך נעים. לא כל כך נעים. ופה לא מרגישים טוב. תודה לך, ריבונו של עולם, על ההרגשה הטובה הזו. תן לנו עוד ועוד, ותעזור לנו לראות בבניין בית המקדש. אבל, עד אז, כמו שאמרנו, אם משיח לא יבוא, אנחנו צריכים להבין שהצום הזה, זה לא צום שצריך לחפש דרכים להיפטר ממנו. אחת הדוגמאות שאנחנו נוהגים לא להרגיש את הצום, טוב, נו, אני עצום. מה עושים? מתעסקים בדברים שהעיקר לא לחשוב על מה הצום. הקדוש ברוך הוא לא ביקש מאיתנו בשנה מועדי דיאטה. אין צורך לקדוש ברוך הוא לקבוע מועדים על מנת להוריד במשקל. אין צורך שאדם ילך ויעשה לעצמו תוכנית הרזיה. אין מטרת הצומות לגרום לנו לרזות. המטרה של הצום זה שאדם יתבונן על עצמו, יעצור את מרוץ החיים ולא ייגע במחשב ויסגור את המסך הנייד שלו ופשוט יבין, רגע, מה היה היום? למה? מה קרה? למה צריך לצום? נגמר האוכל? המזווה מלא והמקרר מלא? ולמה? מה אני צריך לצום? מה הסיבה? הרי גם בשנה שעברה צמתי. זה בדיוק הבא, בוא. אנחנו...
ולחשוב כמה קשה
עצום, או... אנחנו, אני מכיר את זה, לכן אני עכשיו עומד לדבר על זה. כל אלו שחושבים כמה קשה עצום ועסוקים בצום, פספסו את הצום. לא מבינים על מה הם צמים, מה סיבת הצום. בוא נשאל שאלה. האם יש מישהו שיושב ביום הכיפורים על הספה, אומר, רגע, מי צריך את הצום הזה?
מה?
אה, יפה, אתה יודע מה המטרה. אז לכן, לפני שנכנסת, הסברנו מה קרה ביום הזה. צריך להבין שיום עשרה בטבת מסמל עבורנו את מה שגם היום קיים. זה לא היה לפני כך וכך אלפי שנים. זה היום בבוקר, מי שנסע דרך העיר העתיקה, או מי שיסתכל עכשיו אחרי השיעור בדרך כלשהי, בתמונות, של ירושלים העתיקה יראה שעל הר הבית יש מסגד. לא הבנתי. כלומר, אנחנו כל כך לא שם. אנחנו לא צמים. סתם. התוצאות של הצום הן גם עכשיו, היום בבוקר. בתשעין ח'. לא שומעים לא את עבודת הכהנים, לא לוויים בשירם ובזמרם, ולא ישראל במעמדם. מה זה זה? מה, לא רואים את זה? זה לא בולט? תראו איך אנחנו אפילו לא מתכווננים לשמור על תומעות ותארות. רבותיי, יצאנו לא מזמן מחנוכה. הדלקת הנרות, הדלקת המנורה בבית המקדש, אז היה סבבה, הדלקנו בחלון, הדלקנו בפתח הבית, היה יופי של דבר, איזה יופי נחמד עם סוגבניות או על ספינג'. אבל סליחה, זה לא העניין. זה אמור להזכיר לנו את מנורת המקדש, זה אמור להזכיר לנו את בית המקדש בתפארתו. אז בשביל זה צריך לחשוב, להתבונן, לראות. יש דוגמה אחת מצוינת, שאני אומר אותה באופן אישי, לא עליכם, אבל כולנו מכירים את העניין הזה שאחת לשנה עושים יום השנה, יורצייט. ואנשים מתאספים, כל אחד לפי מנהגו, ומזכירים את מה, את הנפטר או הנפטרת, ומדברים עליהם, ויום שלם אומרים קדיש, ושיעורי תורה, ויש כאלה אפילו הולכים לבית העלמין, למה? עזוב! היה! נגמר! סלמת! כי זה מעלה לך את הזיכרון, וזה מביא אותך בחזרה להבין למה היום אתה ככה. מה השתנה? אתמול לא אמרתי קדיש, לא עליתי לבית העלמין, למה היום כן? כי היום עבדה נשמה מישראל שהלכה לה למעלה, היא לא הלכה לאיבוד. איבדנו אותה פה בעולם הזה, היא ממשיכה חיי נצח. אבל אני, האדם פה, חסר לי אותה. ואנחנו עושים מעשים. אז שבית המקדש עדיין חרב, ויש כמה פעמים יורצייט, אנחנו אומרים, עזוב, יאללה, בוא נוציא איזה פתק מהרופא, נקבל גימלים. נוכל לאכול, לשתות, עזוב, יאללה. אנשים מעלים בזיכרונם את הסבא וסבתא שלהם, שהם חלק לא ראו אותם, כי הם היו תינוקות שהסבא וסבתא הלכו לעולמם. ופעם בשנה, האבא או הנכד עושה יום הזכרה לסבא שהוא לא הכיר. למה? כי זה חלק ממך. אם אתה לא עושה את זה, אתה בבעיה גדולה מאוד. אתה חתכת את הקשר שלך אל המשפחה שלך. הם לא מעניינים אותך, לא אכפת לך מהם. אתה חי את החיים שלך והם, יאללה, באו, אני באתי מהקופים.
הרב, כל המשפחה שלנו, מה, אנחנו מתחילים יוצאת
לבית? לא, לכם מדברים על משהו שקרוב לך. קרוב לך.
אבל לא קודם.
אתה עושה איזה סעודת הודיה, או איזה סעודת הבראה, או יורצייט לבן דוד של סבתא של השכן שלך? לא. אבל כן למשפחה שלך. אדם שחותך את החוטים שלו, הרגשיים, השכליים, למשפחתו, חתך את הענף שהוא יושב עליו. מי אתה? אם אתה לא מחובר לעבר שלך, מי אתה בהווה? ואנחנו התנתקנו. אנחנו פשוט מסתדרים בלי. אז באו רחמים ואמרו לנו, רבותיי, בואו נקבע זמנים שלא נלך לאיבוד. שלא נאבד את עצמנו ונשכח מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. אנחנו יום יום מתפללים לביאת המשיח ומצפים ומייחלים. למה שהוא יבוא אם אתה לא זוכר למה? בשביל מה הוא צריך לבוא? אתה מסתדר טוב גם בלעדיו. מטרת הצום היא להביא אותנו לנקודת חשיבה. רגע, עצור, מה היה פה? זה דבר אחד. דבר שני, סיבות שונות היו לחורבן. גם הראשון וגם השני, הם לא דומים. אבל מי שמעיין בפסוקים, ומי שמעיין בהיסטוריה של עם ישראל, רואה שיש דברים מרכזיים, ויש דברים שהם היו, איך אומרים, בשניהם אותו דבר. ולצערי הרב, אני יכול להגיד, וגם אתם בטוח מכירים את זה, גם היום אנחנו עושים את אותו דבר. אחד הדברים שגרמו לחורבן הבית, זה לא משנה הראשון או השני, אבל היה שנאת חינם. היום חסר מזה, לצערנו הרב יש מזה. יש חוסר צדק, יש התעלמות מאנשים מצרכים, זה היה גם אז. יעני, לא הבנתי, אתם חושבים שהעסק הזה יסתיים? אתם, היום אנחנו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו הוא בעצמו החריב את בית המקדש, כלומר גרם לחורבן. אז גם היום לצערנו עדיין נשארו עוד חלקים קטנים, אבל נשארו של שנאת חינם, של חוסר צדק לעניים, לאלמנות, ליתומים. וזה לא חייב להיות שאני עכשיו אתעלג לו לכסף, ביחס, בניבור, בלקרב, בלאהוב, בלסייע, במילים. גם שם אנחנו עדיין בבעיה. נשארו קצת דברים ככה אחרונים אמנם, אבל נשארו. כלומר, אנחנו לא צמים בשביל זה משהו היסטורי. אנחנו צמים על מה שאנחנו בעצמנו נגועים. ולכן כל הניסיונות למצוא פטורים, או לברוח אל מתחת השמיכה, או לתוך המסכים, פספסת את העסק. סליחה, תתבונן רגע, תעצור, תסתכל. זה שאתה רעב היום, בצהריים אתה כבר מתחיל להרגיש רעב, אני רק רוצה להגיד לכם במחשבה, עצה טובה. כדי שתתחילו להרגיש, כי זה נורא נחמד לשבת עם שוקו, רעב, עם שוקו שתמבח שמו. תלכו לאדם שהיה במחנות, עדיין יש לנו זקנים כאלה שחיים בינינו, תשאלו אותו מה זה רעב. תשאלו אותו מה זה רעב, והוא יסביר לכם מה זה רעב.
רבים
אומרים
מי שזורק אוכל,
הלכנו. תשאלו אותו, תסביר לנו מה זה רעב. אתם יודע, אנחנו מדברים על זה שבצהריים כבר יש לך קצת כמה קולות בבטן. ואתה מרגיש מסכן ואתה הולך מתחת לסמיכות? תשאלו אותו, מה זה רעב? ימים שלמים לא לאכול כלום. תשאלו אותו מה זה להיות במחנות. תנסו להבין על מה אתם מדברים, על מה אנחנו מדברים. זה הצום. הצום הוא לעורר אותנו לנקודת האמת, ולהבין איפה אנחנו היום, בתשעין עין חטי, יחסית לאותם הסיבות שהביאו את החורבן אז. לכן, אדם צריך בעשרה בטבת, כמו שאמרנו, שהוא הראשון מתוך ארבעת הצומות שקשורים לחורבן, אדם צריך להבין לקראת מה הוא עושה, ולכן הוא צריך לפשפש במעשיו, זה אומר לעשות סדר פסח, לנקות את הלב, לעבוד על החלקים הפנימיים של האדם, ולראות איפה הוא נגוע, באותם הסיבות שהביאו לחורבן אז. ולטפל בזה, לצמצם את זה, להקטין את זה. מי שיכול לשרש את זה עוד יותר טוב, אבל לא להתעלם ולהמשיך הלאה. בטענה, אני רעב, אין לי כוח, אני עייף. זה לא עובד. זה פספוס. ולכן אדם צריך ביום הזה לא לטייל. לא ללכת להסתובב כדי להעביר את הזמן. אדם צריך להיות עסוק במחשבות שלו. ואם קשה לו לחשוב לבד, תפתח ספרים. תפתח ספרי היסטוריה אם קשה לך לקרוא תנ"ך. ותראה מה קרה בימים האלה.
מותר ללמוד ברבנות?
ודאי מותר. זה לא תשעה באב. תפתח, תסתכל, תלמד. תתעורר, תבין על מה אנחנו מדברים. לכן בצום עשרה בטבת, אדם צריך לפשפש במעשיו. לעשות חשבון. מה החלק שלו במציאות הזו שהיום לא נבלה בית המקדש? מדוע? מה הסיבה? הכי קל להגיד כן, אני בסדר. זה בגלל מויש זוכמיר. הוא עוד לא עשה תשובה. בגלל שיש איזה ינקל בוכבוף, בוכבוף, כן, אני סתם ממציא שמות, שנוסע בשבת. מה איתך? מה אתה? איפה אתה בסרט? יש עוד שחקנים בסרט, אבל גם אתה שחקן שם.
כי אחד ועוד אחד...
אחד ועוד אחד שווה, אבל מה עם האחד? אין בצדר. זה לא קשור, לא קשור, לא קשור חדש. הנה, בוא תן לך דוגמה. זכינו במיליארד דולר מחלקים לכולם. אתה גם תגיד, שמע, זה לא שווה. מה, שאני, אם הוא לא יקבל, אז אני... לא, אתה תגיד תמיד שלי, תעסק איתו, שבור את הראש. אנחנו מכירים את הפטנט הזה.
לא, אבל בטח שכולם יהיו שלמים כדי לקבל את המיליארד.
האדם צריך לעשות את שלו. זה הכי קל. ואתה עושה את זה לצערי הרב, אבל זה הכי קל. להגיד, טוב, ההוא, לא מעניין אותי ההוא.
אבל אני לא עושה את זה, כי אם אני הייתי אחרון שאתה חזאת את זה,
הייתי עושה את זה. נכון, נכון. ואיך אתה יודע, אולי הוא עשה תשובה ואתה לא. אז אתה האחרון. בקיצור, בלי תירוצים.
אני רואה עובדות ברחובה.
בלי תירוצים. זה תירוצים כדי לא לעמוד מול האמת. וזה, איך אומרים, בהתלהמות הגדולה של תירוצי סרק. אבל צריך להתבונן באמת ולעשות את מה שאתה צריך. אתה לא תלוי באף אחד אחר. אז העניין שלך. ואדם צריך לטפל בעצמו ולהתעסק עם העניינים של עצמו, ולא אם אדם נפצע, אדם נפצע ויש עוד אחד אדם שנפצע, אז אומר לו, עד שלא יטפלו בו אני לא הולך לטיפול. אתה פצוע, הולך לטפל. תפל, אתה עכשיו פצוע, לך תפל בעצמך, נחתך לך היד, קרה לך משהו, לך תפל, לא, גם הוא נחתך לו, עד שהוא לא יעשה, גם אני לא עושה. איזה מין דברים אלה, איזה מין דברים אלה. אדם לא מרגיש טוב, אדם חולה, אומר לא, עד שהחולה השני לא ילך, אני לא ילך. מה הקשר? מה הקשר? זה אותו דבר, יש חולי בגוף, חולי בנפש. אנחנו חולי... לא, 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 לא. אתה לא תלוי בו, אתה תלוי בך. כן. אתה שמת לב שהוא... מה אתה אומר?
אם זה קרוב משפחה שלך או משהו, אתה יכול להגיד
פה,
אני
עדיף
שהוא קטן יותר,
אז
תגזור בו קטן.
לא הבנתי. מה הקשר?
כאילו, איך אומרים זה?
זה לא קשור.
שאמרת שאתה לא תגיד...
לא, אבל אתה תלך לטיפול ותגיד להם, טוב, תפלו בו. בסדר, אבל אתה הולך. אתה לא אומר, טוב, עד שהוא ילך, יודיעו לבית החולים שהוא יגיע, אני אעבור. לא, אתה הולך. ובבית החולים עושים מיון. מי זקוק יותר. אבל רבותיי, זה המילים הללו, הדיבורים הללו מעידים בדיוק שזה העניין. הפספוס הגדול. הפספוס הגדול בהסברים כל כך כל כך לא בוגרים, כל כך כל כך לא מחוברים באמת למה שקורה. וצריך לצאת משם. זה לא המקום של עם ישראל, זה לא המקום שלנו. לכן, ביום הזה האדם צריך להיות ערני לעצמו. ערני לראות, כמו שלמדנו בשנה שעברה, איפה הוא הפך להיות בן שפחה, אבל כמו שצריך. איפה הוא הפך להיות תרנגול הודו. איפה? ולהבין שהוא לא יכול להיות תרנגול הודו. זה לא המקום שלו, הוא לא נולד תרנגול הודו. וכל התירוצים הללו, תירוצים של תרנגולי הודו. לכן, כמו שאמרנו, היות והצום מתחיל רק מעלות השחר, מותר בלילה לאכול ולשתות עד עלות השחר. אבל שימו לב, אדם שהלך לישון, וזה קורה לכולנו, ובדרך כלל כולנו הולכים לישון לפני עלות השחר. עכשיו, לקום לפני עלות השחר זה לא קורה לכולנו. אבל יש כאלה שבגלל הצום מתעוררים. כן, הם קמים מוקדם, לא ללמוד תורה אלא לאכול. יש כאלה מתעוררים כל לילה לפני עלות השחר ללמוד. טוב, אשריהם, יש כאלה שבצום רוצים לצום, רוצים שיהיה להם כוח, אשריהם. אז הם קמים לפני עלות השחר. שימו לב, פה הדבר הזה קצת מסובך בעשרה בטבת. בשאר הצומות זה יותר קל. פה בעשרה בטבת, בגלל שאמרנו שמעיקר הדין היינו צריכים לצום בלילה. היינו צריכים לצום בלילה. אלא החכמים תקנו שזה יהיה ביום. וויתרו על הלילה. ויתרו על הלילה. אז אם כן, מה עכשיו? אני נמצא בדילמה. לכן חשוב שאדם שהולך לישון לפני עלות השחר, וזה כולנו, והוא רוצה לקום לפני עלות השחר, לאכול ולשתות, וזה בסדר, צריך אבל להתנות את זה מראש. והוא יגיד, אני מתכוון לאכול לפני עלות השחר. וכשהוא יקום בלילה, אז יהיה מותר לו לאכול. זה מעיקר הדין, זה ההלכה. אבל לפי הזוהר צריכים לדעת. שהזוהר הקדוש כותב, שגם אם אדם עושה תנאי, כן? זה לא כל כך מוצלח. זה לא כל כך טוב. כי לא אוכלים לפני התפילה. וזה לא משנה מתי קמת. אז זאת אומרת שעם תנאי, בלי תנאי, זה לא אוכלים. כן, אפשר יהיה לשתות קפה, תה, שתייה חמה, משהו ככה, בשביל זה לפני עלות השחר. אבל צריך להגיד לפני כן את ברכות התורה, ולפי הזוהר גם תיקון חצות, ורק אחר כך יהיה אפשר לאכול. כן, מי שרוצה לעיין, אני מציע לכם, הרי אתם תלמידי חכמים, אוהבים לשבת, לעיין בספרים, אז לכן תעיינו ביבי העומר. הרב רבי העומר, בחלק החמישי, באור החיים, בסימן, חבבית, מעריך שמה בהסבר מדוע זה מה שצריך לעשות. לסיכום, להלכה, אדם שהולך לישון בליל הצום של עשרה בטבת, כלומר יום רביעי בלילה השבוע, ורוצה לקום לפני עלות השחר של יום חמישי, שזה הצום, יתנה תנאי לפני שהוא הולך לישון, שאם הוא יקום לפני עלות השחר, הוא רוצה לאכול, ואז יהיה מותר לו על פי ההלכה לאכול ולשתות, רק באמת לא לשכוח לומר לפחות ברכות השחר וברכת התורה. סליחה, ברכת התורה. ברכות השחר, תגידו אחרי עלות השחר. תראו, היום אני יודע שאף אחד מכם לא מתכנן כרגע להתחתן, כי לא קיבלתי הודעה לבוא לחופה או למסיבת אירוסין. אז מי שכן נמצא לפני האיש מקדש וכולי, אז באמת מותר לישא אישה בלילה שלפני עשרה בטבת. כן? מותר. יובי, זה לא צום. וגם מותר להביא כלי נגינה. יש ספר שנקרא אמרי דוד, ושם כותב גם הרב צית אליעזר, וחכם יעקב יוסף, בנו של הרב עובדיה עזר הצדיק לברכה, יש לו ספר שנקרא ביתה אחישנה, שם אנחנו רואים ולומדים, גם משלושתם, שמותר לנגן בערב עשרה בטבת, לחתונות, דברים כאלה. אבל אני ככה חושב לעצמי, שמי שסתם אוהב לנגן בלילה הזה שירי... לא יודע איזה, עדיף להימנע, להבין, אנחנו נכנסים ליום מאוד מאוד משמעותי במהלך ההיסטוריה של עם ישראל. הרב חזון עובדיה כותב שחיו בתענית עד מתי הוא? מתחילים אחרי עלות השחר ועד 20 דקות אחרי השקיעה. כן? 20 דקות אחרי השקיעה של יום חמישי בערב, ולכן רק אפשר יהיה לאכול אחר תפילת ערבית, בדרך כלל מקדימים טיפה להתפלל תפילת ערבית, ולכן בסך הכל, מה? השקיעה, כן, בערב משהו כזה, כן, זה לא כזה צום עד 10 בלילה, זה משהו כמו 5:30 כבר כולם חוזרים לשגרה. יש עוד דבר חשוב שצריך לזכור, בשונה מתשעה באב, בצום הזה של 10 בטבת מותר להתרחץ. מותר למרוח שמן על הגוף. אדם יש לו פצע, אדם יש לו כל מיני סיבות שהוא צריך למרוח וזלין, למרוח כל מיני שמנים, שמן זית, שמן זית למאור, שמן זית למאכל, שמן זית למה שרוצים, או שמנים כאלה ואחרים, מותר. מותר ללכת עם נעליים. אין לנו את ארבעת האיסורים כמו ביום הכיפורים ובתשעה באב, אלא זה צום שמותר בו להתרחץ ומותר כל שאר הדברים לעשות. מי שרוצה לבדוק יותר לאורך, יש באמת חומרה שם. אצל מי? אצל המשנה ברורה. מי שרוצה לראות בסימן תיק המת, תפקוף ממתת, בסעיף קטן וב, שם יראה שכותב המשנה ברורה ומביא בשם שער הציון שלהחמיר בדבר הזה גם בעשרה בטבת. שוב פעם, הצום הזה הוא חמור מכל שאר הצומות שתקנו חז"ל. מה קורה עם בן אדם בטעות? כן, בטעות, ברוך השם, אנחנו צמים ואנחנו ככה חושבים ודואגים, מפשפשים במעשינו ולא שמים לב, ולקחנו תוך כדי איזה ביסקוויט, משהו, ברחנו בורא מיני מזונות, או בורא פרי העץ, בורא, לא משנה, והופ, רגע, או, נזכרתי, אני בצום. לתת ביס, לטעום משהו, כדי שהברכה לא תהיה לבטלה, ופחות מיקה כותבת, כלומר, כמות קטנה מאוד, אז עדיין זה לא נחשב שאיבדתי את התענית ויכול להמשיך להתענות. לכן לא מדובר לאכול את כל התפוח ולהגיד, אה רגע, תענית, אה, תענית. אלא הכוונה בביס הראשון, כמה אתה לוקח? לכן, בביס הראשון אתה קלטת שאתה בתענית, אתה בולע את זה וזהו, ממשיך להתענות. אישה שמכינה את האוכל לשבירת הצום, כן? אז היא רוצה עכשיו לטעום אם זה מספיק מלח, אם מספיק מטובלן, אם מספיק מבושל. הטעימה הקטנה הזו לא נחשבת כביטול התענית, מותר לה, והיא ממשיכה להתענות. אדם, בדרך כלל, שיש לו כאבי ראש במשך כל השנה, מה הוא עושה? או שאומר, טוב, יאללה, ממשיך ועובר הלאה, או שהוא לוקח כדור, כדור נגד כאב ראש. כן? כן. בקשר לאישה, אתה מבשל לו משהו?
כן.
גם גבר אם הוא מבשל, מה? סתם?
לא.
אם אדם מבשל? אם אתה גבר ואתה מבשל לכל המשפחה, או אתה לבד ואתה מבשל לעצמך ואתה רוצה לטעום, אותו דבר, אין הבדל. בדרך כלל אישה מתעסקת עם אוכל, לכן אמרנו, כן. מה? לא הבנתי. כן, מותר לשמוע שירים. שירים עצובים, שירים שמזכירים את בית המקדש, שירים שמזכירים שנאת חינם, שירים שמזכירים את היום.
ולנגן שירים בחגים?
לא, לא נראה לי שזה מותר, משום שזה זורק אותך החוצה מהרעיון של היום הזה. כן. לא הבנתי. טוב. מה אתה אומר? זה מה ששם אמרתי, עניתי.
אם זה קשור, אז לצום...
תגיד, זה יום בילוי? מה זה? זה יום שבו אתה צריך להבין...
זה צריכה בסיסית.
לא, 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 אין צריכה בסיסית. צריכה בסיסית עם משקפיים, כן? לכן, יש עוד דבר שצריכים להבין. יש בימינו דבר שהוא כבר, איך אומרים? מאות אלפי שנים. יש דבר שנקרא מסעדה. עכשיו, יש אנשים שזה הפרנסה שלהם. מה עשו בעשרה בטבת? לכן, בעלי מסעדות שפותחים את המסעדה ביום הצום הזה, יש אנשים שנכנסים לאכול. הם לא... שמעת על דבר כזה שנקרא להכשיל את הרבים? שמעת על זה? לא, לא, אני שואל אם שמעת... לא, לא, רגע, רגע. רגע, עוד פעם. זה לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. אתה מכשיל אותם? כן או לא? כן או לא?
הם יצאו גם בלי...
סליחה, זה רגע, אבל אני אכשיל אותם? כן או לא? אני מאפשר להם להיקשר? כן או לא? יפה, מה, ילך מקום אחר, זה לא עניין שלי. אבל אדם שיש לו מסעדה, ואנשים נכנסים לאכול שמה, בעשרה בטבת, הרב עובדיה כתב על זה, הסבר גדול, למה זה מותר להם לפתוח את המסעדה, אבל הוא כותב שחשוב ונכון לשים שלט בחוץ, היום צום עשרה בטבת, זהו. לפחות תאיר את תשומת ליבה, יכול להיות שבוע אחד, יגיד, וואי, אתה יודע מה, היום צום לא ידעתי. לא ידעתי, וילך, ולא יאכל. ומי שאכל, הבחירה בידו. אבל לפחות תודיע. תודיע, זהו. זה מותר בצום הזה, בתשעה באב, לא. יש מנהג שהגמרא מביאה במסכת ברכות ביום התענית, בכלל, כל התעניות, חוץ מיום הכיפורים שעשו, כי זה מוקצה. נותנים נדבה, נותנים צדקה, כן? בתפילת המנחה. ביום הצום, כאשר מגיעים תפילת מנחה, טוב ונכון וחשוב לתת צדקה. כל אחד איפה שהוא מתפלל, שישים כמה פרוטות, כל אחד כפי יכולתו, בקופת הצדקה של בית הכנסת, איפה שהוא מתפלל. הדבר הזה טוב מאוד, ככה אנחנו לומדים מן הגמרא, כמו שהזכרנו במסכת ברכות בדבר עמוד ב'. עכשיו, זה אחד הדברים שתלוי, כן. נגיע. יש מנהג בישראל שהוא מנהג נכון, ואני יודע שחלק פה מהאנשים לא יאהבו את מה שאני אומר עכשיו, אבל המנהג הנכון בישראל שאין דבר כזה שמבטלים לימוד תורה. אין דבר כזה. אפשר לבטל מתמטיקה בכיף כמה שיותר. אפשר לבטל מקצועות אחרים כמה שיותר, בגלל סיבות כאלה ודאי. אבל לימוד תורה אין הפסק. והגיד דבו יומם ולילה. לכן בתשעה באב לא לומדים דברים המשמחים, אבל מותר ללמוד בפרקים בנבואה, בלימוד תנ"ך, בפרקים המותרים. אבל יש שאנחנו רואים לצערנו, יש כאלה שחושבים שביום הזה, אז הם לא יכולים, אז הם רוצים חופש. הם, כן, אבל לעבודה הוא הולך. שם הוא לא יגיד, אני צריך חופש. הוא יעבוד כמו גדול, הוא יעבוד. כלומר, גם אם הוא לקח חופש מהלימודים, הוא ילך לעשות איזה עבודה, להרוויח כמה גרושים, כי הוא צריך לקנות משהו. בצום. אבל ללמוד תורה הוא לא, הוא לא יכול, זה קשה. לכן, צריך לדעת, שתלמידי רחמים, שמלמדים בתלמידי הישיבות, אנשים שהם שכירים, שהם לא עצמאיים, חייבים להתענות ומשלימים את התענית. כלומר, אין פטור גם למלמדי תינוקות.
לעצמאים.
וגם לעצמאי, ודאי שהוא חייב. כי הוא קובע. מה?
אם מלמד...
קשה לו, תלמד בנחת. תשב, אל תעמוד. צריכים... ידעתי, אני מצטער, לא עונה לשאלה הזו עכשיו. לגבי, כן. מוהל, אז זהו, זה דינים מיוחדות, נגיע. משחדות מצוינות, חבר'ה, סבלנות, אנחנו נגיע לכל הנקודות בעזרת השם. בסוף השיעור, אם שכחתי משהו, תשאלו. בסדר? נעבור לשלב הבא. אדם זכה, והקדוש ברוך הוא נתן לו בן. ועכשיו צריך לעשות ברית. נפל הברית, נפל. זכה והברית מתקיימת בעשרה בטבת. יוצא דבר כזה? יוצא. יוצא ברית ביום הכיפורים? יוצא. יוצא בתשעה באב, יוצא, ברית ביום השמיני, זהו, מתי שבא, ברוך הבא. אדם שהוא בעל הברית, כלומר אבי התינוק, הסנדק והמוהל, חתן וקלה, שיוצא להם באמצע השבע ברכות שלהם, שבע הימים של הברכה של אחרי החופה, יוצא להם עשרה בטבת. הנה השבוע אני צריך לעשות חופה ביום שלישי. יום דשי הקרוב, זה תלמיד שלי לפני שנים רבות, שלמד כאן, לא מתחתן. טוב, היום דשי, יוצא לו עשרה בטבת מתי, יומיים אחרי החתונה. כן, זהו, זה בתוך השבע ברכות. מתענים. עשרה בטבת הוא צום חמור. מתענים. חתן מתענה, כלה מתענה, אבי הבן מתענה, הסנדק מתענה, המוהל מתענה. טוב, מה עושים עם היין שמברכים על הבורא פרי הגפן בברית? נותנים לתינוק. הוא מבסוט, גם טוב לו, זה מרגיע אותו, והוא פטור מן המצוות עדיין. לכן נותנים את זה לתינוק או לקטן. לא שותים. לא שותים, כמו בתשעה באב.
אם
שותים
לא נוהגים.
נכון. אישה, עכשיו, מי רוצה פטור? מי רוצה פטור מהצום הזה? בבקשה, יש לכם שתי אפשרויות. או להיות, שלוש אפשרויות. לא, שתיים. או שתהיו בהיריון, או שתהיו מניקים. יש פה מישהו שיכול להיות בהיריון או להעניק תינוק? לא. לכם מרוברות ומניקות פטורים מן הצום, ופה בהבדל, בגלל שזו אישה מעוברת ואישה מניקה, פטורה מן הצום, ואסור לה להחמיר על עצמה. כלומר, גם אם הרגישה מצוין ונפלא, היא לא צמה. היא לא צמה. אז היא עברה על הלכה. אל תהי צדיק הרבה. אם אסרו עליך לצום, אתה לא צם. אבל כל זה נכון, ועל מנת שהיא תיתן לעצמה ולוולד. פה המרכז הוא הוולד, העובר, היא תאכל ותשתה, אבל לא מאכלים של צ'ופרים. אז היא לא, ודווקא ביום הזה תגיד, שמע, אתה יודע מה, כל השבוע לא אכלתי מילקי, אתה יודע מה, יאללה, בוא ניתן לעובר לטעום מילקי בטעם קפה. לא, היא אוכלת ושותה מה שצריך לבריאותו של הוולד, אבל פינוקים לא, נשנושים לא, אוכל.
אם היא מריחה.
מה?
אם היא מריחה
משהו. אם היא מריחה, אז תאכלי, אבל לא פינוקים.
רגע, תלוי
מריחה.
לכן.
איזה חודש, תלוי איזה חודש.
לא משנה. מעוברת זה אומר שזהו, היא כבר בהיריון.
ואם היא לא יודעת?
אם היא לא יודעת, אז היא לא מעוברת, כי אישה יודעת מתי היא בהיריון. לכן, אין דבר כזה. מה עוד?
יש דבר כזה.
יש דבר כזה שאישה לא יודעת שהיא בהיריון. טוב, היות ואני כבר סבא. ונראה לי שאתם עוד לא התחתנתם, כי אם כן, לא הזמנתם אותי וזה לא פייר. אבל, כן, יש מצב שאישה לא ברור לה בהתחלה. כשאנחנו מדברים עליה מעוברת, היא יודעת כבר, זהו. יש עוד דבר, יש שאלה, לא הבנתי, זה רמז למה? לחזור אחורה? טוב. טוב, אנחנו מדברים על הרגיל. על מקרים מיוחדים, ברוך השם, אלה תינוקות מיוחדים, נשמות מיוחדות, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על דרך העולם. אישה שהייתה מנקת, כן, היא הניקה. איך אומרים? הניקה בנים, שרה. היא הייתה מנקת. אבל היא הפסיקה, זהו, והיא גמל. זהו, נגמר. היא עכשיו כבר לא ממשיכה להניק. יש בזה מחלוקת גדולה מאוד, היא מצליחה להתענות. למה? משום שההנקה של התינוק, לנו זה נראה טבעי רגיל, אבל זה לוקח מכוחות הגוף של האימא. אנחנו קוראים לזה אמנם חלב, אבל זה לא חלב. זה לא חלב. זה משהו בתוך הגוף שהקדוש ברוך הוא יצר, אני לא אכנס עכשיו לפירוט איך זה ולמה זה, אבל זה משהו שבא מכוחה של האם. עכשיו היא הפסיקה להעניק, והיא מרגישה, שהתענית גורמת לה צער. היא פשוט מרגישה חלשה. כותב הרב עובדיה שהיא תתענה, אבל מה שנקרא תענית שעות. כלומר, לא תענית מלאה, אלא תתענה חצי יום. תתענה כמה שהיא מרגישה שהיא יכולה לסחוב. אבל אם היא אישה בריאה והיא הפסיקה להעניק, היא מרגישה מצוין והכל בסדר, היא מתענה רגיל. הבנו? זה בשלב הביניים, לאחר שהיא גמרה להעניק, והגוף שלה מתחיל לצבור כוחות מחדש. היום לצערנו הרב, נשים רבות לא מניקות את הילדים, אלא רק זמן מינימלי, ולאחר מכן מאכילות אותו בכל מיני תחליפי חלב אם. לא רוצה להזכיר חברות, כל מיני תחליפים. אישה כזו לא נקראת מנקת, אלא אם כן זה ממש קרוב ללידה וכולי. אז באמת תנהג לפי הדבר הזה, ואם יש קושי ולא ברור, שישאלו פוסק, מה היא צריכה לעשות. כן.
מי ששבר את הצום, יש דבר כזה תשלום?
כן, מי ששבר את הצום צריכים קודם כל לשבור לו משהו אחר. אבל עכשיו אני אומר את זה לא ברצינות. מה צריך לשבור לו? צריך לשבור לו את הגאווה שלו. זה מה שצריך לשבור לו. אדם שאוכל בצום בלי סיבה, יש בעיה גדולה מאוד. צריכים לשבור את הנתק שהוא יצר בינו לבין עם ישראל.
אבל יש מלא אנשים שלא צמים
לך. איך?
מלא אנשים שלא צמים.
אני לא רוצה לקטרג, כנראה שזה הסעיף הבא בהלכה. זקן, אדם זקן, או שהוא זקן בגיל, או שהוא מרגיש זקן, כן? אדם זקן, שהרופא אומר לו שהתענית תגרום לו נזק. אדם זקן זה אדם מבוגר, ואנחנו יודעים, בגיל המבוגר, הגוף שלנו, לאט לאט, מה שאנחנו מסרבים לקבל בגיל הצעיר, ואנחנו נראים נורא יפים וחזקים, בגיל המבוגר יותר הגוף, איך אומרים? השתמשת בי, גם נעליים שהולכים איתם הרבה, בסוף יש חורים בסוליה. וזהו, והנעל מתחילה להתבלות. הגוף ככה הוא, מן אפר באת ואל אפרת שוב, לאט לאט, חלקים בגוף משופשפים, מה שנקרא יד שנייה כבר. כמה אפשר? כן? אז זה מתעייף.
זה אם כן...
אז לא מדברינו, היינו בעניין הזה של אדם זקן שרופא אומר לו שאסור לו להתענות. כי זה יזיק לו. הגוף שלנו, איך אומרים? באמת, אתם תכירו את זה. אני מקווה שתכירו את זה בזמנים היותר מאוחרים של החיים, 80, 90, 100. אבל הגוף לאט לאט נחלש. עכשיו, אדם זקן, אם הוא יצום, זה יגרום לו נזק שעלול להסתבך, דבר יותר גרוע. אז אדם כזה שרופא אומר לו, רופא, אומר לו, אדוני היקר, אתה לא צם. אתם יודעים מה הוא עושה בצום? אוכל. אבל לא מילקי ופינוקים, אלא אוכל. טוב, יש פה מישהו שרוצה להיות פטור מן הצום, מצאתי עוד פטנט. אבל זה לא כל כך עובד. זה רק אם אתה מתחת לגיל בר מצווה. יש פה מישהו שרוצה לעשות רוורס? תזכור, כי זה בעיה לעשות רוורס. כי אתה עושים לך כזה במנהרת הזמן אחורה, ואם לא לוחצים בזמן, אתה עלול לחזור לחיתולים. לכן, אדם צריך להבין שילד מתחת לגיל בר מצווה פטור מן הצום לגמרי. יש אמנם דעות שמחנכים אותם לשעות, אבל אם הילד קשה לו, לא ללחוץ עליו, זה לא יום כיפור. אז לכן, בצום עשרה בטבת, ילדים מתחת לגיל בר מצווה פטורים מן הדין ומדין חינוך, אם אנחנו רואים שזה קשה לו, עוזבים, תעזוב, אתה לא חייב. לא לשכוח, אנחנו אומרים בתפילות של תענית ענינו בשומע תפילה, והשליח ציבור, אם יגידו לכם להיות שליח ציבור, אומרים את זה ברכה בפני עצמה. איפה? בין גואל ישראל לרפאנו. שמה אומרים את תפילה מיוחדת. מי שלא אמר, מי שלא אמר, לא חוזר. אלא בסיום התפילה, אחר שאמר יהיו לרצון, אמרי פי והגיעו ליבי לפניך השם צורי וגואלי, אז יגיד עננו, השם עננו, כי...
יש משהו בשחרית?
מה?
יש משהו בשחרית?
זה עכשיו מה שאמרתי. מוסיפים עננו.
לא, כאילו תפילה כזאת כמו תחלנו ארוך כזה.
כן, כנהוג בצומות.
מי?
הנה, אני נורא שמח לשמוע שאנשים... טוב, אני חושב שזה לא... אני חושב שזה שאלות טובות, אבל תחשוב רגע על מה שאתה אומר. מי שאוכל בגלל שהוא חולה ואמור לו לאכול, לא אומר עננו, כי הוא משקר. מה אומר? אומר עננו, עננו, כי ב... אנחנו בצום, אתה בצום, אתה אוכל. לכן, מי שאוכל, צריך לבוא להיפלל במניין אם הוא יכול, הוא לא אומר עננו. ככה ציבור יגיד, אתה לא אומר. כהנים. יש פה כהנים ברוך השם. הכהנים נושאים כפיים במנחה של התענית. לשים לב, כחצי שעה או 40 דקות לפני השקיעה. הביאו בשם החזון איש, שאפשר כבר לעשות נשיאת כפיים ממנחה גדולה. אבל זה רק לפי מי שבאמת הולך על פי החזון איש, וכהן שמסיבה אמיתית לא מתענה, לא מתענה, עד הוא לא נושא כפיו. מה יעשה? לפני רצה יוצא מבית הכנסת. כי אם הוא בבית הכנסת הוא חייב לעלות. וכשהוא בחוץ הוא פטור. לכן כהן שמסיבה אמיתית לא מתענה, אז לא יישא כפיו. אם זה מסיבה אחרת שהוא אכל, אז בכלל שיצא מבית הכנסת כדי שלא יברך, הוא לא יכול לברך. כן? כן. לגבי עוד דבר בתפילה, יש הבדל בין האשכנזים לספרדים בנושא ההפטרה במנחה. הספרדים לא קוראים הפטרה במנחה, והאשכנזים כן. עכשיו, מה קורה? מה קורה בישיבות? בישיבות ברוך השם יש עמך ישראל כולו, ואם כן, יחד שבטי ישראל, יש בחור ספרדי שמתפלל ולומד בישיבה אשכנזית. מעלים אותו שלישי. שהבעיה יעשה מפתיר, אז הוא יכול. כן? אמנם הספרדים לעצמם לא קוראים הפטרה, אשכנזים כן, אבל הוא יכול לקרוא במפתיר. מה? הוא יכול, יכול. כלומר, מה זה חייב? קראו לו, הוא עולה וזהו. הוא לא אומר, אני לא... הוא עולה, קורא, רגיל. כמו המנהג במקום שהוא נמצא. אדם לא מתענה מסיבות מותרות שאסור לו להתענות. ופתאום אומרים, יעלה וכבוד. קוראים לו בשם שלו אפילו. זאת התורה, לא עולה. זהו, לא עולה. אני לא מתענה, אני לא עולה. כן.
בוא נגיד מי שאין לו מיקסר או תוכן.
לא, אני לא הבנתי את מישהו ולא הבנתי מה אתה שואל.
איך קוראים לזה?
לא יודע איך קוראים לזה.
לא, שתינוק צריך לאכול אוכל מרוסק.
זה לא קשור לנושא שלנו עכשיו.
אז בוא נגיד, זה יום כיפור?
אנחנו לא ביום כיפור, אני מצטער. לא, 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 לא. לא, אני לא. אבל זה לא הלכות של יום כיפור.
שרה בטבת. המיקסר נהרס והתינוק צריך לאכול תוכן. ואפשר ללעוץ את האוכל...
תגידי, ממתי לא עושים אוכל ונותנים לתינוק לאכול?
לא יודע, אם הוא צריך לאכול...
לא, תעשה את זה עם מזלג, תרסק לו. כשיש, כן. ולמה
שחולה,
אמרנו, מי שחולה ומותר לו לקחת כדור, יפה, שאלה מצוינת, בלי מים. אם הוא מתענה, ואם הוא לא מתענה, אז הוא שותה.
יש לי כדור ויטמין C, אוקיי?
ויטמינים לא לוקחים בתענית. לא לוקחים את העני, כן.
יש מקרים שאפשר לשתות בלי מים, ויש מקרים, ובעיקרון
הלא בריא. אני רוצה להגיד לכם משהו לגבי הלא בריא, ומותר לשתות עם מים וזה. רבותיי, אני באמת מתפלא. השאלות הן מצוינות, אבל תגידו לי אתם, מה קורה, האם לא קרה לכם אי פעם, שלא לקחת באותו יום בבוקר את הכדור שאתה צריך, יצא לכם? מה עשיתם אחר כך? בערב, השלמתם. אז להפסיק אם זה טוב. אדם שצריך לקחת כדור, אם הרופא לא אומר לו, אתה חייב בבוקר, אלא צריך פעם ביום, אז שיקח אותו בערב, לא קרה שום דבר. ואם זה כדור שהכרחי, יש אנשים שיש להם כל מיני בעיות רפואיות, שאם בבוקר הם לא לוקחים את הכדור, זה עלול לשמש לו את כל היום. אז אמרנו, ייקח את זה בלי מים, ואם אי אפשר, אז ישתה את זה קצת מים, זהו. פחות מרביעית. לא, אין צורך. אין צורך. כי הרבה מהם גם לא לוקחים. כל מה שאנחנו מזייפים, כן? ואנחנו קורא שאנחנו לא לוקחים בגלל שלא בא לי ולא מתחשק לי, אז פתאום בצום התענית אנחנו מה זה דבקים אתם בכדורים. לא! אז נדחות את זה לערב. אדם שצריך לקחת אנטיביוטיקה, לדוגמה. או תרופה אחרת שהיא מחייבת רצף. חייבת רצף. אז במקרה כזה אמרנו, אם זה פעם ביום, לא מוגדר שעה, תחכה לאחרי הצום, מה קרה? זה עדיין בתוך 24 שעות. לא קרה שום דבר. ואם זה עדיין בשלב שהוא חייב על הבוקר, אז ייקח את זה כמו שאמרנו, או בלי מים, או עם מעט מים פחות מרבית. כשיש ברית מילה בבית הכנסת, ביום התענית, אומרים סליחות ואומרים וידוי, אבל לא נופלים אפיים, ולא אומרים, והוא רחום. אבל זה בתנאי שהאבא של התינוק שם, הסנדק או המוהל. סתם, שאומרים, מחר יש בבית הכנסת פה ברית, אומרים הכל, אין שום דבר שמתבטל. יש עוד דבר אחד, ובזה אנחנו נסיים, דבר חשוב מאוד, שאדם צם, לצערנו הרב, אצל חלק מהאנשים זה מעלה את הסעיף. האדם הופך להיות, מה שנקרא, קצת לחוץ. אני לא פוגע בעדות, לא בקטע שלי. בדיחות על עדות לא מתאים לי. למעשה, רמת ההקפצה של בחור, בן אדם בצום, אצל חלק מהאנשים, הוא נהיה ברמת סובלנות אפס. וכאן מאוד אפשר לגרום לו לכעוס, להתעצבן. אומרים בעלי המוסר, אדם צריך לדעת שביום צום צריך עבודה גדולה מאוד לא לכעוס. כל השנה צריך את זה. ביום צום יש כאילו, איך נקרא לזה, רגישות יתר. אדם צריך לשים לב שלא לכעוס בתענית. בכלל. כל השנה. אבל ביום צום התענית עוד יותר לשים לב. ויראתו בעזרת השם, שימי הצום הללו יתהפכו לנו לששון ולשמחה במהרה בימינו, אמן ואמן, צום מועיל.